מיוט לכולם. מי שירצה לשאול, אז שילחץ על הספייס, כן, ויפעיל אותו זמנית. אוקיי, בואו נתחיל. בשיעור הקודם נתתי איזשהו מבט כללי על דיני מזיקים. הבחנתי שם בין אדם המזיק וממון המזיק, ואדם ואדם וממון שניזוקים. כן, יש מצב שבו האדם מזיק או ממון מזיק, ויש מצב שבו האדם ניזוק והממון גם הוא ניזוק. אמרתי שברמב"ם יש שני קבצי הלכות שונים, אחד מהם מוקדש לממון המזיק, והשני זה הלכות חובל ומזיק, שזה אדם. ההבדל אם האדם הוא ניזק, זה שכשאדם מזיק אדם, אז הוא משלם חמישה דברים, לא רק נזק, אלא גם צער, שבט, ריפוי, בושת. אנחנו מתעסקים בעיקר בדיני ממון המזיק. זאת אומרת שהממון של אדם מזיק בדרך כלל ממון אחר, אולי גם אדם, אבל בדרך כלל ממון אחר. אמרתי שיש כמה אבות נזיקים, ארבעה מנויים במשנה בתחילת בבא קמא, יש עוד שמובאים אחר כך בברייתות בהמשך, אבל עקרונית מבחינתנו מה שחשוב זה יש בור, יש אש, ותחת שור יש קרן, שן ורגל, תחת קרן יש קרן תמה וקרן מועדת. עוד פעם, קרן תמה וקרן מועדת בפשטות זה לא שני אבות שונים, אלא זה אב אחד של קרן, שאחד הדינים שלו זה שבשלוש הפעמים הראשונות משלמים רק חצי נזק. דינים ספציפיים כאלה ישנם גם באבות הנזיקין האחרים, באש למשל פטור על נזקי תמון, על זה נדבר בהמשך הפרק. בור פטור על נזקי אדם ונזקי כלים, שור ולא אדם, חמור ולא כלים, מחלוקת תנאים, אבל ככה אנחנו פוסקים להלכה, רב יהודה חולק על זה. ושן ורגל פטור ברשות הרבים, וקרן יש לו פטור על שלוש הפעמים הראשונות שמשלם כמו שאותם חצי נזק, מחלוקת בגמרא בדף תתוו, האם החצי נזק הזה הוא ממון או כנס, להלכה אנחנו פוסקים שזה כנס, ההבדל ביניהם זה התפיסה, האם שור תם באופן עקרוני היה צריך לחייב אותי, רק התורה עשתה לי הנחה של חצי כי אני לא כל כך השם, השור הוא תם, ואז התפיסה היא שהחצי שאותו אני משלם זה ממון, כי זה בעצם חיוב שאני הייתי צריך לשלם את כולו, אבל עשו לי הנחה. זה הצד של סתם שברים לאו בחזקת שימור. הייתי אמור לשלם, לשמור על השור הזה, לא שמרתי, אז אני חייב לשלם את הכל, רק עשו לי הנחה. הצד שכמותו פוסקים להלכה זה סתם שברים בחזקת שימור. בחזקת שימור פירוש הדבר שאני לא הייתי אמור לשמור על השור, השור הוא שמור, כל עוד לא מוכח שהוא שור מועד, ולכן אם השור יזיק, אני אנוס, זאת אומרת, אין לי מה לעשות, ועקרונית היה צריך לפתור אותי לגמרי, בכל זאת מחייבים אותי לשלם חצי, כדי לעודד אותי או להמריץ אותי לשמור על השור, ואז התפיסה היא שהחצי הזה הוא כנס, כיוון שבאופן עקרוני מן הדין אני פטור לגמרי, חייבו אותי בתור תוספת מעבר למה שאני חייב מן הדין, תוספת כזאת היא בדרך כלל, היא תמיד כנס. זה באופן כללי. עכשיו אמרתי שיש שלושה אספקטים, של דיני נזיקין. אספקט אחד שמופיע במפורש בתורה זה אספקט התשלום. שאם אני או הממון שלי יזקנו, אני חייב לשלם לנזק. האספקט השני זה חובת השמירה. אני צריך לשמור על ממוני שלא יזיק. והאספקט השלישי זה האיסור. האיסור להזיק או האיסור שממוני יזיק. יש שאלה, אמרתי, לגבי האיסור שעליו אני מדבר, או חובת השמירה, האספקט השני והשלישי, יש מהראשונים ומהאחרונים בעיקר בעצם, כאלה שמערבבים אותם, אנחנו נראה את זה היום, כאלה שמערבבים ביניהם, והם מניחים שאם יש חובת שמירה, פירוש הדבר שזה גוף האיסור, שאם לא שמרתי, אז עברתי איסור, זה פירוש חובת השמירה. ואני אמרתי שזה לא הכרחי, בגלל שיכול להיות מצב שיש עליך איסור, צריך לשמור, לא שמרת אז יש איסור, או אפשר להגדיר גם אחרת את האיסור, נדבר בהמשך היום. ובנוסף לזה, השמירה גם מהווה עילה נזיקית. זאת אומרת, זה שלא שמרתי, זאת סיבה למה אפשר לבוא אליי בטענות ולדרוש ממני פיצוי. במובן הזה, חובת השמירה היא לא חובה שההלכה מטילה עליי כמו איסור. חובה להניח תפילין או לא לאכול חזיר או משהו כזה. אלא זאת חובה כלפי הזולת. זאת אומרת, הזולת דורש ממני לשמור על הבהמה שלי, ואם לא שמרתי, אז התורה נותנת לו את הזכות לתבוע ממני פיצול. במובן הזה, חובת השמירה לא מתפקדת במישור של האיסורים, של יורי דעה. חובת השמירה שייכת לחושן משפט. מה זאת אומרת? אם לא שמרתי, זה מקים עילה לתבוע אותי, לתבוע אותי על פיצול. לכן, כשאני מדבר פה על חובת שמירה, במובן הזה, זה חובת שמירה ששייכת לחושן משפט. לדיני נזיקין שבין אדם לחברו, ולא במובן של האם אני עבריין או לא עבריין. יש חובה, יש איסור, שזה הרובד השלישי שהבאתי קודם, זה מה שהתכוונתי כשדיברתי על חובת השמירה. כשדיברתי על האיסור, אני מדבר על האיסור, איסור שהבהמה שלי תזיק, או חובה, איסור למעול בשמירה, כך שהחובה שלי יכולה להזיק, שהבהמה שלי יכולה להזיק, והאיסור הזה הוא איסור יורי דעה. זאת אומרת, הוא לא בהכרח קשור לעילת התביעה הנזיקית. יכול להיות מצב שעברתי את האיסור, אבל אי אפשר לתבוע אותי. יכול להיות מצב שאפשר לתבוע אותי, אבל לא עברתי איסור. שני דברים בלתי תלויים. לכן אני מתעקש שיש פה בעצם שלושה אספקטים. אספקט אחד זה האיסור, או השלישי בעצם קראתי לזה קודם. אספקט השני זה חובת השמירה במובן המשפטי, מה נדרש ממני כדי להיות מכוסה, כדי שאי אפשר יהיה לתבוע אותי לתשלום, והאספקט הראשון זה חובת הפיצוי. כאשר הממון שלי הזיק, או אני הזקתי, אני צריך לפצות את הניזק, זאת חובת הפיצוי. אוקיי, עכשיו אני רוצה להמשיך, ואני אטען את הטענה הבאה. הראשונים, ובעצם כבר בגמרא אפשר לראות את זה, מניחים כדבר פשוט שיש איסור. שהרובד השלישי שעליו דיברתי, האיסור, גם הוא קיים. והשאלה, מאיפה הם לומדים את הדבר הזה? כשכתוב בתורה ולא ישמרנו בעליו, אז לכאורה לומדים מזה את חובת השמירה, אבל כמו שאמרתי קודם, בהחלט ייתכן שחובת השמירה במובן הזה היא רק העילה שמאפשרת לניזק לתבוע ממני פיצוי. זה לא אומר שיש עליי חובה לשמור. זה גם מופיע בתורה בצורה כזאת, ולא ישמרנו בעליו, אז הוא יצטרך לשלם. זאת אומרת, זה מובא בתור איזשהו תנאי שמאפשר לשני לתבוע ממני תשלום. אם לא שמרתי, אז הוא יכול לתבוע ממני. זה לא מופיע בתור לאו. ישמר פן לא תשמור את בהמתך, או משהו כזה. זה לא מופיע בתורה בצורת לאו. לכן, ולא ישמרנו בעליו, הוא לא מקור טוב מספיק כדי להגיד לי שיש איסור בנזקי ממון. אז מאיפה בכל זאת לומדים את זה? עוד פעם, זה גם כן שיעור פתיחה בישיבות, לבבא קמא. כבר בראשונים יש מעט התייחסות לזה. הבאתי קצת את הטור שולחן ערוך ורמב״ם בפעם הקודמת, וראינו שמה שזה לא כל כך פשוט האם הם מדברים על האיסור או על חובת השמירה כבסיס לתביעה נזיקית, אבל יד רמה למשל בבבא בתרא, בפרק שני, הוא טוען שיש מקור לזה מצד או ואהבת לרעך כמוך, או לפני עיוור לא תיתן מכשול. ואהבת לרעך כמוך, טוב, אם אתה מחויב לדאוג לרעך, אז בפרט אתה צריך גם להישמר שהממון שלך לא יזיק אותו. אפשר להגיד שזה קשור לבאהבת לרעך כמוך. כאן תשימו לב שבבירור לא מדובר פה על איסור במובן של חושן משפט, זאת אומרת, הסיבה למה אפשר לתבוע אותי. זה שאני לא נזהר בכבוד חברי או לא אוהב את חברי, זה אף פעם לא מאפשר לו לתבוע אותי במשהו. זה לא קשור לחושן משפט. כאשר אני עובר על איסור ואהבת לרעך כמוך, אז נו, אני לא בסדר, הקדוש ברוך הוא יעניש אותי. אבל אין לזה שום קשר לשאלה אם חברי יכול לתבוע ממני כסף. לכן פה בבירור רואים, ביד רמה, שאם הוא נזקק לבאהבת לרעך כמוך, פירוש הדבר שהוא מחפש איסור לא במובן של חובת שמירה כבסיס לתביעה, תביעת פיצוי, תביעה ממונית, אלא איסור, איסור של יורי דעה כזה, מין מי שלא עושה את זה הוא לא בסדר.
המקור של יד רמה לא... שומעים אותי?
כן, כן.
אני אומר שהמקור של יד רמה לא מכסה את כל המקרים, כי זה לא מכסה מקרים שבהם למשל לא אכפת לשני שאני אעשה לו נזק וישלם לו אחר כך. במקרה כזה אין, ואני חושב
שזה... זה באמת לא יהיה איסור. מי אמר שיהיה איסור?
יכול להיות שלא יהיה איסור, אבל אני חושב שהפירוש הוא שהיד רמה הבין שהדיון של האיסור הוא לא, הוא לא חשב שבכל נזק יש מרכיב של איסור. הוא רק רצה להגיד, מי אמר שאסור להתאחזר לאנשים ולהזיק להם בכוונה, אז זה באמת ואהבת לרעך כמוך. לא, אבל זה די מפצל את זה לשתי פרשות. זה לא אומר שבכל פרשת נזיקין יש איסור.
לא, לא.
פשוט יש את הדין של ואהבת לרעך
כמוך. לא, לא אמרתי דבר כזה, להפך. אני אומר בדיוק את מה שאתה אומר. אוקיי, אז... כיוון שהוא הביא את ואהבת לרעך כמוך, ברור שהוא לא מבין שיש איזשהו איסור כללי על היזק שקשור לחושן משפט. אלא יש איסור יורד דעה שלא קשור להידיינות ביני לבין הניזק, שאם אני לא נזהר בממון חברי, אז אני עובר, ואהבת לרעך כמוך.
כן, אבל זה לא איסור, אוקיי, אבל זה לא איסור שקשור באופן ספציפי לפרשת נזיקין.
ברור שלא, זה גם ברור.
כמו שמישהו שיזיק בשבת, אז הוא יהיה מחלל שבת.
זאת בדיוק הטענה, זה בדיוק מה שטענתי. לכן אני אמרה
שבדיוק,
זה מה שרואים על יד רמה.
אז אני רוצה להבין האם יש מקור אחר,
שמראה
שמישהו כן חשב... לאט לאט,
אני רק מתחיל. היד רמה עצמו הביא עוד מקור מלפני עיוור לא תיתן מכשול. זה גם הקהילות יעקב מביא את זה בבבא קמא, בשם היד רמה. מישהו הראה לו שהיד רמה כותב את זה. גם שם, לפני עיוור לא תיתן מכשול, שוב פעם הוא מהמשפחה של ואהבת לרעך כמוך. נכון שלפני עיוור לא תיתן מכשול, כי אנחנו רגילים ללפני עיוור לא תיתן מכשול, הכוונה לא להכשיל את השני בעבירה. או לא לתת לו עצה שאינה הוגנת, כן? זה שני הדברים שבדרך כלל לומדים מלפני עיוור, עד כדי כך שהמנחס חינוך, נדמה לי, רוצה לכתוב, רוצה לטעון, שאין בכלל איסור לשים מכשול לפני עיוור. זה פשוטו, זאת אומרת, לשים מכשול ברשות הרבים כך שהעיוור ייקשל, אין איסור כזה. כי חז"ל למדו מכאן רק את עצה שאינה הוגנת, והכשלה באיסור. טוב, זה מופרך לחלוטין, כמובן. ברור לגמרי שיש איסור כזה, חז"ל רק למדו את ה... גם את הדברים האחרים, זאת אומרת, יש מעבר לפשט, יש גם דרשאות או הרחבות כאלה ואחרות, אבל מה פתאום להוציא את זה מפשוטו, ברור לגמרי שיש איסור להכשיל עיוור בדרך. ומתוך האיסור הזה אנחנו באמת יכולים להבין למה יש איסור להכשיל עיוור, אז אומר היד רמה, יכול להיות שזה בגלל הנזק שנגרם לו כתוצאה מזה שהוא ייפול לבור, ואם זה כך, אז בעצם אנחנו לומדים מהרעיון של לפני עיוור, את האיסור הזה לגרום נזקים לאחרים. מקור, א', הוא די מפוקפק, הוא די מפוקפק בגלל שלפני עיוור לא תיתן מכשול גם אם לא עשיתי לו שום נזק, רק גרמתי לו סבל. אין פה נזק שאני יכול לפצות אותו אולי על זה, אבל גרמתי לו איזשהו סבל. הפשטות, המוקד הוא לא על התוצאה שקרתה לחבר, המוקד הוא על עצם גרימת הסבל, זה לא בדיוק האיסור, האיסור להזיק, נדמה לי, מה שמחפשים לפחות בתור איסור להזיק. אבל מעבר לזה, גם אם זה היה מקור טוב, עדיין הוא שייך למשפחה של המקור הראשון של ואהבת לרעך כמוך, כי זה באמת איזשהו סוג של איסור שהוא לא קשור באמת לתביעה הנזיקית, הוא לא קשור לחושן משפט. צריך להתנהג יפה כלפי הזולת, זה הכל. אז לכן המקורות האלה, יותר משהם מלמדים במה שהם מביאים, הם מלמדים במה שהם לא מביאים. זאת אומרת, רואים מכאן שהוא איכשהו לא מוצא מקורות של ממש, אז הוא מחפש על סעיפי סל כאלה, שתחתיהם אפשר להכניס הרבה מאוד דברים, יש כאלה שתלו את זה אולי בהשבת עבדה, אולי גדר לנשמרתם עוד לנפשותיכם, לא תעמוד על דם רעך, כל מיני האחרונים התפרעו פה עם כל מיני מקורות, שרק מחדדים יותר את הקושי, כן, זה וורד חביב עליי ששמעתי פעם מהרב מידן, הוא אומר שהוא מכיר 22 תירוצים, למה קוראים מגילת רות בשבועות. אבל הוא מכיר רק תירוץ אחד, למה קוראים מגילת אסתר בפורים. זאת אומרת, לא תירוץ, אלא הסבר. כשזה 22 זה תירוצים, כשזה אחד זה הסבר. זאת אומרת, כשאתה מביא 22 תירוצים, זה אומר שאף אחד מהם לא מספק. אז יש לך כל מיני הצעות פרועות יותר או פרועות פחות, כי אין פה משהו שהוא מובן מאליו, משהו שהוא מתבקש. על פורים ומגילת אסתר אף אחד לא מביא תירוצים. זאת אומרת, שם ברור שאתה קורא זה, כי זה עניינו של היום. אז גם כאן, כל מיני הזקקות לכל מיני איסורים וסעיפים כאלה ואחרים, שאפשר לחבר אותם או אי אפשר לחבר אותם, רק מחדדת את העובדה שאין פה באמת מקור מתבקש, מקור טבעי, שממנו אפשר ללמוד את האיסור הזה. אז יש עוד שני דברים שאני רק בכל זאת רוצה להביא בהקשר הזה. יש יש טענה שזה אולי משום מצוות דינים, מהפסוק שופטים ושוטרים תיתן לך, או משהו כזה, שזה קיים גם אצל בני נוח, כחלק מזה בעצם, אז בית הדין אמור לדאוג לזה שלא יהיו נזיקים. ושוב פעם המוקד הוא מוקד קצת שונה, כי זה איכשהו יותר דין על הציבור מאשר דין אדם פרטי שאסור לו להזיק. עכשיו נכון שאם הציבור צריך לדאוג לזה שלא יהיו נזיקים, אז גם כל אדם פרטי במסגרת הציבור אמור לשתף פעולה עם זה ולדאוג גם הוא לעניין הזה, אבל עדיין נדמה לי שזה מוקד קצת שונה. אגב, זה מקור שנראה לי באמת מתבקש והגיוני מאוד, אבל זה בכל זאת מקור קצת שונה, זה לא מה שהיינו מחפשים בתור מקור לאיסור להזיק. בספר, במנחת אשר, כן, רבו אשר וייס, גם כן בבבא קמא בסימן א', הוא טוען שיסוד האיסור להזיק זה מסברה. למה לקרוא סברה? זאת אומרת, בסך הכל מדובר פה בסברה, ולכן יש איסור למרות שאין לזה, אין לזה מקור ברור.
הסברה שלי זה שמותר להזיק.
אוקיי, אז לשיטתך אין.
מעניין מה הסברה שלו.
לשיטתך אין איסור, אבל לשיטתו, וגם לשיטתי, היא הסברה אומרת שאסור להזיק.
זה סברה מוזרה.
למה זה סברה מוזרה? כל אדם ברחוב שתשאל אותו.
למה שיהיה אסור?
זאת אומרת, כל בן אדם ברחוב שתעצור אותו ותשאל אותו, האם יש איסור להזיק, האם צריך לדאוג לזה שחברי לא יוזק, ויגיד לך שכן.
לא, הוא יגיד לך שכן, אבל שאלת המשך קטנה, תגלה שהוא אומר כן רק אם זה גורם סבל לשני. אם השני לא אכפת לו, אין לו שום בעיה עם זה.
אם השני לא אכפת לו, אז באמת מי אמר שיש איסור, מה זה קשור?
אבל אז אנחנו חוזרים לזה, זה לא איסור להזיק, זה איסור להציק.
לא הבנתי.
זה איסור לפגוע בשני, האיסור לפגוע בשני ולעשות לו רע, הוא פשוט כולל גם את נזק כתת קטגוריה, אבל אי אפשר לקרוא לזה איסור להזיק. ברגע שהנזק לא גורם לשני צער, אז אין לי שום בעיה עם זה.
מה זה קשור? אני לא מחפש איסור להזיק בגזרת הכתוב, מה? למה לחפש דבר כזה?
לא בגזרת הכתוב, אני רק אומר שזה לא איסור מיוחד להזיק. אם אתה מדבר על האיסור לגרום לשני רע...
זה איסור להזיק! האיסור להזיק לא חייב להיות מיוחד דווקא לו, אז מה קרה?
אז אם זה לא מיוחד דווקא לו, אז אנחנו כבר יודעים, יש המון איסורים למה לא לפגוע באנשים אחרים.
בסדר, זה באמת מה שהבאתי עד עכשיו, מה הבעיה, לא הבנתי.
כן, אבל לא ברור לי מה כל הדיון, אם יש איסור להזיק או לא, זה פשוט במקרה רוב האנשים שמזיקים הם מצערים את זולתם, זה כל הסיפור.
נכון מאוד, אז יש איסור בזה, זה הכל, מה הבעיה?
אז הדידונו, האם יש איסור לצייר את הזולת?
כן, עכשיו. לצער את הזולת או לגרום לו לנזק, יש כאלה שתולים את זה בגזל, שהבאתי בשיעור הקודם, מהטור. אם אתה תולה את זה בגזל, אז זה כבר אומר יותר מאשר לגרום לו סבל.
לא, זה כבר דיון אחר, בסדר.
תפסיד לו ממון, אוקיי?
זה דיון אחר לגמרי.
דיון חינם, זה לא דיון אחר, זה תשובה. זה לא דיון אחר, זה תשובה אחרת. יש כאלה שאומרים שיסוד האיסור הוא באמת לא ספציפי לנזק, אלא איסור לפגוע בשני. יש כאלה שאומרים שיש איסור ספציפי לנזק, כל תשובה והאופי שלה. אנחנו לא מחפשים דבר אחד, אנחנו מחפשים מה האיסור, ויש איזה תשובות שונות.
כן, אוקיי, אבל זה, אוקיי, זה מוצג בצורה מוזרה, כי אם היסוד האיסור הוא באיסור לגרום לשני צער, אז לקרוא לזה איסור להזיק זה פשוט מטעה, כי זה לא האיסור.
זה האיסור. האיסור הוא להזיק.
האיסור הוא לא להזיק. במקרה, לנזק יש תופעת לוואי שכיחה.
האיסור הוא גם לא להרביץ. האיסור הוא רק בגלל שהלהרביץ כואב. אז מה, אי אפשר להגיד שיש איסור להרביץ? מה הבעיה? זה לא מבלבל בשביל...
לא, לא, בגלל שבלהרביץ, בלהרביץ זה מאפיין מהותי, אם זה לא כואב מה שאני לא הרבצתי. למה? אני יכול להזיק לשני, לגרום...
אני יכול גם להרביץ בלי שזה יכאב לו. אני יכול הרבה דברים. אני אתן לו הרדמה באותו.
להרביץ מי שיכאב, אני לא אקרא לזה להרביץ.
אין שום בעיה, אני עושה לו הרדמה קודם, הרדמה מקומית.
אז זה לא נקרא להרביץ.
אז אם ככה זה לא נקרא להזיק, אם אתה לא גורם סבל. זה פלפולים.
באמת?
כן.
בסדר, אבל...
זה פלפולים, זה סמנטיקה, זה לא... טוב, בכל אופן, בואו נחזור לענייננו. יש בש"ס עצמו, מי אמר באמת שיש איסור? אולי אין איסור, למה אנחנו מחפשים? בש"ס עצמו בכמה מקומות משתמע שיש איסור. למשל, הגמרא בבבא קמא בדף נ"א מדברת על בור של שותפים. והגמרא מבררת איך ייתכן מצב של בור ששייך לשני אנשים. אז אחת האפשרויות היא אומרת, אם שניהם שולחים שליח לכרות בור, ברשות הרבים. אז הגמרא אומרת, זה לא יכול להיות. למה? כי אין שליח לדבר עבירה. אז רואים שקריאת בור ברשות הרבים זה דבר עבירה. יותר מזה אגב, רואים שקריאת הבור היא עבירה עוד לפני שמישהו נפל לתוכו וניזק. בכל אופן, אז רואים שיש איזושהי עבירה ליצור מזיק אפילו עוד לפני של להזיק. או לגבי קריאת בור גם בדף ב', הגמרא, התוספות, המשנה הרי אומרת לא הרי זה כי הרי זה, ראינו את המשנה בפעם הקודמת, אז תוספות שם שואל, מביא מחילתא, שבמחילתא כתוב שכתוב, כי יפתח ישבור או כי יכרה ישבור, אם על הפתיחה חייב, על הקריאה לא כל שכן, כי הקריאה כוללת בתוכה גם פתיחה, אלא ללמד לך שאין עונשים, אין עונשים מן הדין. אז רואים שאין עונשים מן הדין. אז במערי קץ, שם בשיטה המקובצת, מביא שמה שלמדו מהבור זה רק לעניין האיסור, אבל לא לעניין הממון. זאת אומרת, אז רואים שיש איזשהו איסור בקריאת בור, לפחות לשיטתו, אבל זה באמת אפשר היה להתלבט. גם בעצם העובדה שמה זה אין עונשים מן הדין, אם מדובר על ענישה, אז בפשטות הכוונה לסנקציה על איסור. עצם הראיית הנזיקים כענישה היא באמת בעיה קשה כשלעצמה, אבל זה מה שרואים שם. יש אולי, אגב, אם לומדים את זה מלפני עיוור או תיתן מכשול, אז אני חושב שבור הוא באמת המועמד הטבעי ביותר ללמוד עליו איסור, מלפני עיוור או תיתן מכשול, כי המזיקים האחרים הם יותר רחוקים מדין לפני עיוור. בור זה ממש הדבר הזה עצמו. בכל אופן, לגבי אדם המזיק, אז גם כן יש בכמה מקומות שהאדם יכול, אדם שמזיק לחברו עובר איסור, אבל אני כרגע מדבר על 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 ממון המזיק. יש בכמה מקומות רואים שקושרים בכל זאת את האיסור עם חובת התשלום. הנה אני אשתף אתכם את הקובץ. תראו פה את השאילתות בפרשת אמור. דאסיר להון לדבית ישראל, נגדיל את זה קצת, דאסיר להון לדבית ישראל, לאזוקי איניש ממונה לחברי, ומן דמזיק ממונה דחברי, מחייב לשלומי, דכתיב מכה בהמה יש על מנה. אגב, זה הפסוק בפרשת אמור, מכה בהמה יש על מנה. אז הוא מביא את הפסוק שמדבר על חיוב התשלום, והוא לומד מכאן שאסור לבית ישראל להזיק אחד לממון חברו, ומי שמזיק משלם. אז קודם כל הוא לומד שיש איסור. בית נראה מדבריו שמקור האיסור הוא מהפסוק הזה שמחייב את התשלום. לא מלא תגזול ולא מלפני עיוור ולא משום דבר כזה, אלא מזה שכתוב מכה בהמה ישלמנה, לומדים שאסור להזיק. זאת באמת שטענה מאוד, מאוד מרחיקת לכת, כך כותב גם הלבוש דרך אגב, תראו פה, מדחיבה תורה אדם המזיק לשלם, כמו שחיבה בגונב וגוזל ממון חברו, זה ראינו בתור, שמע מינה, כשם שאסור לגנוב ולגזול, כך אסור להזיק ממון חברו, אלא דבגונב וגוזל, החמיר התורה לעבור עליו גם בלב להלקותו, זה מוזר כי אין מלקות על זה דרך אגב, זה לב שניתק לתשלומים, אבל במזיק אינו אלא איסור דאורייתא. אוקיי? אז מה זה? אנחנו לומדים מגונב וגוזל גם על מזיק, אבל במזיק זה לא ממש לאו, זה איסור דאורייתא שהוא לא לאו. אז מאיפה אתה לומד אותו? מדחיבה התורה אדם המזיק לשלם. אז מזה שהתורה חייבה את האדם המזיק לשלם, אנחנו לומדים שיש איסור, כמו שיש איסור בגנב ובגזלן. אבל זה לא ממש לומדים את זה מגנב וגזלן, כי אז היה פה גם לאו. אלא זה, כן, זה אנלוגיה כזאת. אבל בעצם לומדים את זה מעצם החיוב לשלם, כמו שמשתמע בשאילתות. והדבר הזה באמת, באמת תמוע. זה דבר תמוע מאוד, בגלל שהטענה לפי זה יוצאת, שהחיוב התשלום הוא בעצם תוצאה של איסור. אז לומדים מכאן, בעצם לומדים מכאן, שלושה דברים מהלבוש והשאילתות. דבר ראשון, שיש איסור להזיק. דבר שני, שהאיסור נלמד מהפסוקים שמחייבים לשלם. זה עוד חידוש. איסור ספציפי על נזק, כמו שבנימין אמר קודם. פה ממש מדובר על זה. דבר שלישי שלומדים מהם, ואני חושב שזה לומדים מעקיפין, אבל זה נדמה לי שזה מה שהם מניחים בסאבטקסט, זה שהחיוב התשלום הוא תוצאה של האיסור, הוא בגלל האיסור. או הוא עונש, כמו שראינו במכילתא, בתוספות בתחילת בבא קמא. זאת אומרת שהתשלום הוא בעצם עונש על זה שעברת על האיסור להזיק.
נראה לי שמסבירים את זה מהסיפה של הפסוק, שהשאילתות מביאים. מכה בהמה ישלמנה ומכה אדם יומת. ששם זה בטוח עונש.
בסדר, אבל עדיין.
לא, אז אומרים שזה אנלוגיה. כמו שמכה אדם יומת, המוות זה
עונש. הוא את האנלוגיה עושה לגזל, אני לא יודע, יכול להיות, אבל את האנלוגיה שהוא מביא הוא עושה לגזל, הוא לא עושה את האנלוגיה להמשך הפסוק. אבל בסדר, אפשר להוסיף גם את זה. בכל מקרה, אבל לענייננו עדיין יוצאים שלושת הדברים האלה, שיש איסור שלומדים אותו מהפסוק שמחייב בתשלום, ושכנראה יש קשר בין האיסור לבין חיוב התשלום. זאת אומרת, חיוב התשלום הוא עונש על האיסור. זה שלושה חידושים שכל אחד מהם לא חייב להיות. ואז באמת זה גם לוקח אותנו קצת לכיוון שהחיוב התשלום הוא בעצם תוצאה של הרשלנות בשמירה במובן המשפטי. זאת אומרת שיש ערבוב בין הרובד השני והשלישי שדיברתי בתחילת השיעור, החובה לשמור והאיסור. החובה לשמור היא האיסור, זה גם איסור, והעונש עליו זה חיוב התשלום. ואז באמת אפשר יותר להבין את המחילתא שמדברת על ענישה מן הדין בהקשר של חובת תשלום נזיקית. על פניו זה מוזר, מה זה קשור לעונש? זה חובת פיצוי. אבל מפה באמת רואים שיש פה בכל זאת איזשהו לפחות מימד עונשי.
עכשיו בכינוך... יכול להיות שזה רק עונש, סליחה שאני קוטע כל הזמן. אבל אני רק אומר, עכשיו יכול להיות שזה רק עונש, אין בכלל מימד משפטי, זה יהיה חידוש, אבל יכול להיות שאפשר להבין ככה את העניין.
כן, אבל זה לא סביר, זה לא סביר. טוב, אבל בסדר, השיטה הזאת היא שיטה תמוהה לדעתי.
לא, זה תמוה בעיניים שלנו, שאנחנו כבר יודעים שיש כזה קטגוריה של משפט פלילי והכל, אבל זה קצת אנרכוניזם, אני לא יודע אם הם
חושבים. לא, אני לא חושב, אני חושב שחזל והראשונים היו מודעים לזה, גם אם לא המשיגו את זה. זה, אני חושב שהיו מודעים לזה.
אבל אפשר להסתדר בלי זה, זה קוהרנטי. כאילו לא צריכים להגיד שיש כזה קטגוריה. יכול להיות שהכל זה עבירות ועונשים, וזהו. מי שמזיק...
אבל אז השאלה מה ההבדל בין איסור לממון, מה... הרי הקטגוריות של איסור וממון מופיעות בגמרא. מה ההבדל? לשיטתך, ממון זה בסך הכל עונש על איסור, אז מה זה הקטגוריות?
אני חושב ששואלים את זה.
איסור מממונה לא ילפינן, למה לא? מה ההבדל? זה אותו דבר.
אני חושב ששואלים את זה, בהרבה דברים כן ילפינן ממון המיס...
לא משנה, אבל עצם העובדה שעושים, שאומרים במקומות מסוימים לא ילפינן, מבינים שיש פה שתי קטגוריות שונות. עכשיו, יכול להיות שעדיין אפשר ללמוד אחד מהשני במקרים אחרים, אבל עצם ההבחנה הקטגוריאלית קיימת בגמרא.
נכון, אבל יש גם הבחנה בין איסורים מסוגים שונים, בין שבת לאיסורים אחרים, בין חלבים ועריות לאיסורים שונים. אז יש איסורים של הזקה ונזקים.
אז זה ממונה מאיסור, אבל זה שתי קטגוריות שהן לא שני סוגי איסור.
הבנתי.
זה נראה לי ככה.
זה גם יעבוד הפוך? אם ניקח שחיוב תשלום הוא מקור האיסור, אז נגיד משן ורגל פרשות פרבים, אז גם לא יהיה איסור? אפשר גם לעשות את זה הפוך?
שיש פתוק. לכאורה, כן, זה מה שיוצא לשיטתם, תכף נראה.
מאוד תמוה, מאוד תמוה.
נכון, עוד מעט נראה, אני אעיר על זה. בקהילות יעקב, גם כן בסימן א' בבבא קמא, רוצה להביא ראייה נגד התפיסה הזאת, הוא לא מביא את זה מהלבוש והשאילתות, הוא מעלה הצעה כזאת בשם עצמו. והוא דוחה את זה, הוא אומר זה לא יכול להיות, למה? כי הרי ודאי שמותר לאדם להוליך את בהמתו ברשות הרבים. בגמרא בדף ו' עמוד א' מבואר, שאפילו קרן, נזקי קרן, זה נחשב מזיק ברשות. אם אתה הולך ברשות הרבים, זכותך ללכת עם הממון ברשות הרבים, רק שאם היא הזיקה בקרן, אתה חייב לשלם. אבל זכותך ללכת עם הבהמה שלך ברשות הרבים, ברשות הרבים מיועדת להליכה עם בהמות. הרי זאת בדיוק הסיבה למה בשן ורגל אתה פטור. בשן ורגל אתה פטור בגלל שאתה הלכת שם, ומי שמניח את הרכוש שלו ברשות הרבים, פשע בעצמו, הוא היה צריך להיזהר, כי הוא יודע שאנשים הולכים שם עם ממונם. אז מכאן אומר הקהילות יעקב רואים שמותר לאדם ללכת ברשות הרבים. מצד שני, לפחות בנזקי קרן, הוא חייב לשלם גם ברשות הרבים. אז מה זה אומר? שרואים שלמרות שמותר, יש חובת תשלום. אז אי אפשר להגיד שחובת התשלום היא עונש על איסור. כי פה יש מצב שאין איסור, ובכל זאת יש חובת תשלום. הטענה הזאת היא טענה בעייתית בעיניי. היא טענה בעייתית, כי אני לא יודע מאיפה הקהילות יעקב לומד את זה, הרי אם אנחנו מדברים על קרן תמה, אז באמת אין החינמי, קרן תמה זה כנס, אין חובת תשלום. רק כי איך זה לינטרי לתורז, להפך, מסתדר היטב. בעצם אתם משלם חצי נזק כנס, למה? כי באופן עקרוני אתה לא חייב לשלם, כי עשית ברשות הרבים זכותך ללכת שם, ורק אם הבהמה הזיקה, התורה בכל זאת מחייבת אותך לשלם חצי, כדי לעודד, לדרבן אותך לשמור עליה. בסדר? אבל זה, אין שום סתירה, זה לא חובת הפיצוי הרגילה. ובשור מועד, באמת מי אמר שמותר ללכת איתו ברשות הרבים? יכול להיות שאסור, או לפחות כל עוד אתה לא שומר עליו בצורה מספיק טובה, אז אתה עובר איסור אם אתה מסתובב איתו ברשות הרבים. בשן ורגל באמת אין איסור, ואכן אתה גם פטור מלשלם. לכן אני לא כל כך מבין את הטענה הזאת של הקהילות יעקב. עוד משהו אני ארצה לטעון, אז זה בהמשך, הקהילות יעקב מניח שאם מותר לי ללכת עם בהמה ברשות הרבים, אז זה, ואני בכל זאת חייב לשלם, אז זה אומר שחיוב התשלום לא כרוך באיסור, אבל זה בכלל לא חייב להיות. יכול להיות שאני מותר לי ללכת עם בהמה ברשות הרבים, ובלבד שאני שומר עליה כמו שצריך. לפחות מנזקי קרן. ואם לא שמרתי, אז אני חייב לשלם, וגם עברתי איסור. האיסור הוא לא זה שהלכתי עם בהמתי ברשות הרבים. האיסור הזה שהלכתי איתה לא בזהירות, אבל שלא שמרתי עליה כמו שצריך. זה הדחייה שנייה. ודחייה שלישית, שאליה גם אני אגיע בהמשך, הוא מניח שהאיסור זה לא לשמור. אבל אני לא בטוח שזו הגדרה הכרחית, וזה הרבה אחרונים מניחים. שאם יש איסור, הכוונה איסור על זה שלא שמרתי. אני לא בטוח שזה נכון. זאת אומרת, בהחלט ייתכן שהאיסור על עצם העובדה שבהמתי הזיקה. אותה חקירה שאנחנו דיברנו עליה ביחס לחיוב התשלום, האם זה בגלל הרשלנות בשמירה, או בגלל עצם העובדה שבהמה היא שלי, אני יכול גם להגיד אותה על האיסור, לא רק על חיוב התשלום. גם באיסור, אני יכול להגיד שהאיסור הוא על זה שלא שמרתי, ואני יכול להגיד שהאיסור הוא איסור כזה, כאשר בהמתי מזיקה, אני בזה עובר איסור. אם שמרתי כמו שצריך, אז אני נפטר. אבל האיסור הוא מעצם העובדה שבהמתי הזיקה. דוגמה לדבר, אולי אני אקדים קצת את המאוחר, דוגמה לדבר אפשר להביא משביטת בהמתו. כבר הוגת שובר מביא את זה בדף י' זין. הוא אומר שזה בעצם מחלוקת ראשונים בתחילת פרק מי שהחשיך, בשאלה מה גדר האיסור של שביטת בהמתו, כן? כשהבהמה שלי עוברת, עושה איסור מלאכה בשבת, אני עובר איסור. זה הכלל בשביטת בהמתו. עכשיו, מה הפשט בזה? יש כאלה שמבינים שהאיסור הוא הזה שלא שמרתי עליה, שהיא עשתה את המלאכה בשבת. ויש כאלה שאומרים לא, הבהמה היא איזשהו סוג של פריפריה שלי. כשהבהמה עושה מלאכה בשבת, זה כאילו שאני עצמי עברתי איסור. לא כי לא שמרתי עליה, אלא זה פשוט, זה ידי הארוכה הבהמה. אז אם היא עושה מלאכה בשבת, זה כאילו, כלומר לא באופן מלא, זה לא איסור שחייבים עליו סקילה, אבל זה איסור דאורייתא של שביטת בהמתו, וזה מחלוקת תוספות רית והריטב"א בתחילת פרק מי שהחשיך ועוד. אז לפעמים אפשר לראות שישנם מצבים שהבהמה היא בעצם איזושהי פריפריה שלי או ידי הארוכה שלי, וכשאומרים שיש עליי איסור כשבהמתי מזיקה, אין בהכרח הכוונה שהאיסור הוא זה שלא שמרתי. האיסור הוא עצם העובדה שהיא הזיקה, זה איסור, זה כמו שאני הזקתי. אם שמרתי כמו שצריך, יכול להיות שיפטרו אותי, כי הייתי אנוס, בסדר. אבל עדיין האיסור הוא עצם זה שהיא הזיקה, ולא זה שלא שמרתי.
אפשר לנסח את זה שבעצם האיסור הוא, בעיקרון האיסור היה עליה להזיק, ואני נכנס במקומה בתור הבעלים, ויש לזה גם קצת ראיות מדיני קרן למשל, ששור אותה משלם מגופו.
מגופו.
אז זה נראה שהוא עליו מוטל האיסור המקורי.
אני אעיר על זה הערה מעניינת בהמשך, אני מקווה שאני עוד אגיע לזה היום, זה הערה מעניינת, אני אחזור אליה בהמשך. אוקיי, עכשיו, התלות הזאת שעושים הלבוש והשאילתות, בין האיסור לבין חובת התשלום, היא בעייתית באופן כללי, בגלל שאין חפיפה בהיקפים של האיסור וחיוב התשלום. יש מצבים שאני חייב בתשלום ואין איסור, יש מצבים שיש איסור ואני לא חייב בתשלום. לדוגמה, שולח את הבעירה ביד חירש שוטה וקטן, או נראה בהמשך הפרק שלנו, יש מצבים שמזיק בגרמה. מזיק בגרמה בפשטות יש איסור, חייב בידי שמיים, אבל אין חובת תשלום, לפחות לא בידי אדם. ואז רואים שיש איסור ואין חובת תשלום. לחילופין, הגמרא בדף וב מדברת על מצב שבו אדם לא עובר איסור אבל חייב לשלם. פותקים את ביבותיהם, כי אדם יכולים להוציא את הביוב לרשות הרבים בזמן הגשמים, וזה מותר לעשות, אבל יש לך אחריות. אם זה יגרום לנזק, אתה צריך לשלם. כך הגמרא בדף וב אומרת, וב עמוד ב'. אז רואים שיש מצבים שבהם אין איסור אבל יש חובת תשלום, יש מצבים שבהם יש איסור ואין חובת תשלום. אז קשה להגיד שהאיסור נובע מחובת התשלום. אפשר היה לדחות בדוחק ולהגיד שאחרי שאומרים שיש חובת תשלום, והלבוש והשאילתות אומרים כנראה זה מרמז על זה שיש פה בעצם איסור, אבל אחרי, ש, אחרי שלמדתי שיש איסור להזיק, עכשיו בא פטור של גרמה. הפטור של גרמה יכול להיות שהוא רק פטור מתשלום, אבל הוא לא פוטר מהאיסור. זאת אומרת, התחלתי בזה שלמדתי את האיסור מזה שהתורה מחייבת בתשלום. אבל עכשיו יש איסור בכל מצב שממוני גורם לנזק. לפעמים, גם אם התורה תפטור מתשלום, זה לא אומר שלא, שפוטרים גם מהאיסור. יכול להיות שהאיסור יישאר. אז אולי אפשר גם לדחות את העניין הזה. ועכשיו אני רוצה להתחיל, אנחנו נעשה הפסקה של כמה דקות. אני רוצה להתחיל את ההבנה הזאת במה בעצם עילת התביעה, הרשלנות בשמירה, או עצם העובדה שממוני הזיק, מה שקצת דיברתי בפעם הקודמת, קצת יותר להיכנס לדברים האלה, ואז להיכנס לשמירת נזיקין, שזה כמו ממש הסוגיה של תחילת הפרק. אז בואו נעצור ל3-4 דקות, שטפו פנים, קחו לכם איזה כוס קפה, אני רואה שיש פה חבר'ה בלי מצלמות, אז אני רק מבקש, כל מי שרק יכול, מי שאין לו סיבה מיוחדת, אנא, הדליקו מצלמות, בסדר? אנחנו, זה אפילו תביעה של האוניברסיטה, לשבת בהרצאות עם מצלמות פתוחות. טוב, אז אנחנו יוצאים לכמה דקות, ועוד, נגיד, עוד 4 דקות נחזור. בסדר.
טוב, בואו נתחיל. אוקיי, אני ממשיך. שנייה אחת. טוב, אז כמו שאמרתי, אני רוצה עכשיו להתחיל קצת לגעת באותה חקירה קלאסית של האחרונים לגבי הקשר בין חיוב השמירה לחיוב התשלום. או מה עילת התביעה לגבי חיוב התשלום. יש במשנה בבחירת בבא קמא, מסיימת, אחרי שיש ארבעה אבות נזיקין, המשנה מסיימת הצד השווה שבהם, שדרכן להזיק ושמירתן עליך, וכשהזיק, חב המזיק לשלם תשלומי נזק במיטב הארץ. אז צריך את זה פה רגע. כן? שהזיק חב המזיק לשלם תשלומי נזק במיטב הארץ. במקרה הזה, הניסוח נראה שהשמירה, זה שמטילים עליי את חובת השמירה, זה בעצם מה שמכונן את חיוב התשלום. שמירתן עליך, ולכן כשהזיק חב המזיק לשלם תשלומי נזק במיטב הארץ, אפשר היה גם לקרוא את זה באופן שזה שתי אמירות בלתי תלויות, דרכן להזיק ושמירתן עליך, וחוץ מזה, כשהזיק חב המזיק, יש חובת שמירה ויש חובת תשלום, אבל זה לא שהאחד הוא בגלל השני. בריף למשל, יש הבדל בגרסה. הריף למשל טוען שממונך, שדרכן להזיק הוא ממונך ושמירתן עליך, או אם פה אין את ממונך. הוא ממונך ושמירתן עליך, או כשהזיק חב המזיק. מה ההבדל? הריף מביא את זה שדרכן להזיק והם ממונך ושמירתם עליך. במשנה מופיע רק שמירתן עליך ולא שזה ממונך. יש מהאחרונים שרצו לטעון שהתוספת הזאת של הריף באה לומר בדיוק את הנקודה הזאת, שזה לא שהשמירה היא העילה המחייבת בתשלום, אלא אולי עצם זה שזה ממונך. אז יש המאפיינים של הדבר הזה שזה ממונך ושמירתן עליך. התוצאה היא שכשהזיק חב המזיק שלם תשלומי נזק במיטב הארץ, אם זה היה ככה אני הייתי אומר הפוך, הייתי אומר הוא שמירתן עליך וממונך, לא הוא ממונך ושמירתן עליך, כי אם השמירתן עליך מגיע ישר עם הפסוק של, עם המשפט שכשהזיק חב המזיק, עדיין היה מקום לתלות אותם אחד בשני. אולי כן, אולי לא, אני לא יודע, לענייננו דבר אחד ברור, זה כולם מסכימים, נדרשים שני דברים כדי לחייב אדם בתשלום על נזקי ממונו. נזקים שממונו גרם. דרישה אחת ושזה יהיה ממונו, והדרישה השנייה שתהיה רשלנות בשמירה, זאת אומרת שהוא לא שמר כמו שצריך. במילים אחרות, אם זה לא ממוני, או לחילופין אם זה ממוני אבל שמרתי כמו שצריך, אז אני פטור מלשלם. יש דיון, כמו שאמרתי קודם באחרונים, בשאלה האם הרשלנות בשמירה היא המחייבת בתשלום, או שעצם העובדה שזה ממוני מחייב אותי, מחייב אותי בתשלום. על פניו, הקריאה הפשוטה אומרת שזה או זה או זה, אבל כמו שאמרתי לפני רגע, אף אחד לא מתווכח על זה שצריך את שתי הדרישות. צריך את שתי הדרישות, צריך שזה יהיה ממוני וצריך שתהיה רשלנות בשמירה. אם אחת משתי הדרישות חסרה, הבן אדם לא חייב לשלם. אז מה כן הוויכוח פה באחרונים, בראשונים, מה הוויכוח? הוויכוח הוא בשאלה איזו מהדרישה היא עיקרית ואיזו מהדרישה היא תנאי צדדי. ואת השאלה אם אני חייב לשלם כי ממוני הזיק, רק מה, רק אם שמרתי כמו שצריך אני יכול להיפטר, זאת אומרת חוסר השמירה הוא תנאי לחיוב, למרות שהעילה הנזיקית, למה תובעים אותי? בגלל שזה ממוני. ואז בעצם היסוד של התשלום הוא אחריות על מה שעושה ממוני. רק אם שמרתי כמו שצריך אני נפטר. לחילופין, לא, יכול להיות שהרשלנות בשמירה היא העילה של התביעה הנזיקית. רק על מה אני חייב לשמור? רק על אותם דברים שהם ממוני. אז לכן ההיותו של הדבר ממוני זה איזשהו תנאי, אבל העילה שבגללה תובעים אותי זה הרשלנות בשמירה. עוד הערה שאני צריך להגיד פה, נכון שכולם מסכימים שזה צריך להיות ממוני כדי שאני אתחייב, אבל זה לא לגמרי חד משמעי. למה? למשל, כשאני מוסר את הבהמה לשומר, אז בדרך כלל כשאני מוסר את זה לשומר, המטרה היא שהוא ישמור עליה שהיא לא תנזק, שלא תיגנב וכולי, לשמור על הבהמה שלא יקרה לה משהו. אבל התורה מטילה על השומר גם חובה לשמור על הבהמה שלא תזיק. למרות שהבהמה לא שייכת לו, היא לא ממונו. ואם הבהמה הזיקה כשאתה השומר, אתה זה שחייב לשלם. חוץ מאיזה רמב״ם תמוע בהלכות שכירות. אבל זה באמת מוזר. בתפיסה הפשוטה, כל הפוסקים מסכימים, לפי בגמרא, ששומר, שהוא שמר על בהמה והבהמה הזיקה, השומר חייב לשלם. הבהמה לא שלו, הרי צריך שזה יהיה ממונך, כדי שתתחייב בשמירה. טוב, אז פה אפשר להתחיל להתלבט, האם זה נחשב שלא לעניין זה, גם בסוגיית הרינו לגבי חמץ בפסח, ודף למדלב בפסחים, גם שם הגמרא דנה, יכול להיות שיש לו שומר איזשהו מימד של בעלות, על הדבר שניתן לו לשמירה, זה, זאת הסתייגות אחת, אנחנו נגיע לזה, לכן אני לא מפרט, אנחנו נגיע לזה בעמוד הבא. הסתייגות נוספת זה לגבי גזלן, מה קורה כשגזלן גוזל את הבהמה, גם כן היא לא ממש שלו, אולי היא ברשותו, תלוי אם זה אחרי יאוש, לפני יאוש, גם לזה עוד נגיע, אבל גם הוא, אם הבהמה מזיקה, הוא חייב לשלם. אז למרות שהוא לא בעלים, או לפחות לא בעלים מלא, אז רואים שהדרישה שהוא יהיה בעלים, היא דרישה עקרונית, אבל זה לא הרמטי. למשל, גם מה שהזכרתי גם בפעם הקודמת, בור ברשות הרבים. כשאני חופר בור ברשות הרבים, הקרקע של רשות הרבים היא לא שלי. אם אני חפרתי בור ברשות הרבים, זה לא הופך להיות שלי. הקרקע היא של רשות הרבים, היא של הרבים. אבל התורה העמידה את זה ברשותי, כי איך היא להתחייב עליה? כדי שאני אתחייב עליה. זה אחד משלושה דברים שהתורה העמידה אותם ברשותו של אדם, כדי שיתחייב עליהם. אז רואים מצד אחד שיש דרישה שזה יהיה שלי כדי שאני אתחייב, מצד שני במקום שזה מתבקש, גם אם אני לא בעלים במובן הפורמלי, עדיין אני חייב. אגב, דוגמה נוספת למשל זה נזקי אש, שגם בזה אנחנו עוד נדבר. השאלה היא משייכת בעלות שלי על האש, בפשטות לא, אש זה דבר שאין בו ממש, אין דבר כזה אש שהיא שלי. ובכל זאת אני חייב בנזקיה, אולי זה אדם המזיק, ממון המזיק, גם על זה עוד נעמוד בהמשך הפרק. אבל עקרונית, צריך שזה יהיה שלי, וצריך שתהיה רשלנות בשמירה. אז מה הוא המחייב? אז תראו בתוספות יום טוב, על המשנה פה הוא כותב ככה, ושמירתן עליך שנתחייבת בשמירתן, נחמת שהם ממונך, או שנמסרו לך לשומרן, או שעשית בהם מעשה, שתחייבך בשמירתן, כדאמרין על שמירתן עליך וכולי, שאין אתה חייב ונזכן, אלא בזמן ששמירתן עליך, ופשעת בשמירתן עד שיזיקו. בסדר? אז נראה שהוא מבין, שהחיוב שלך בשמירה הוא העילה שבגללה מחייבים אותך לשלם. אתה חייב ונזכם רק בזמן ששמירתן עליך ופשעת בשמירתן עד שיזיקו. ושוב, בדוחק אפשר היה להגיד שזה שפשעת בשמירתן, בלי זה אתה לא חייב, אבל לא שהפשיעה בשמירה היא עילת התביעה. פשטות לא נראה כך, פשטות נראה שזאת לשיטתו ממש עילת התביעה, ואז באמת יוצא שהדרישה שזה יהיה ממונך, וככה משתמע ממנו, אני חושב שמה שהוא בא להגיד, זה שהדרישה שהדבר יהיה ממונך, כמו שראינו בגרסת תריף, היא לא באמת בגלל שזה צריך להיות ממונך כדי שתתחייב בנזקיו, כי אתה לא צריך, למשל שומר, זה לא ממונו והוא חייב בנזקי הבהמה, שגרמה נזק, או גזלן, או אש, או כל מה שדיבר, כל הדוגמאות שהבאתי קודם. לכן הוא אומר שמה שצריך שזה יהיה ממונך, זה בגלל שרק על דבר שהוא ממונך, יש עליך חובה לשמור. לכן צריך שזה יהיה ממונך, אבל בעצם המחייב שלך בתשלום, זה זה שאתה חייב לשמור, או שמעלת בשמירה, זה העילה הנזיקית. התנאי שזה יהיה ממונך, זה פשוט כדי שתתחייב בשמירה, אבל זה מה שהוא אומר, אם אתה מתחייב בשמירה, לא כי זה ממונך, אלא מסיבה אחרת, תראו פה בשורה הראשונה, כן, שמתחייבת בשמירתם, בחמת שם ממונך, או שנמסרו לך לשומרן, אם יש סיבה אחרת, שמחוללת חיוב שמירה עליך, זה גם טוב. גם אז אתה תהיה חייב, לא צריך שזה יהיה ממונך. ממונך זה רק היחיד תמצא הרגיל, כי שם בדרך כלל זאת העילה שבגללה אתה צריך לשמור. אוקיי? אז זה מה שיוצא מהתוספות יום טוב. מה חזרתי על זה פה? ברמב"ם ראינו כבר בשיעור הקודם באמת ש, שנראה שעצם העובדה שזה ממונך מחייב אותך ב, בתשלום ולא, ולא הרשלנות בשמירה. עכשיו בואו נראה קצת את הדברים יותר בפירוט. מה הפשר החקירה הזאת? חיברתי פה קבצים. אז האבן האזל, לפני האבן האזל, במשנה בדף תת עמוד ב', המשנה כותבת, כל שחבתי בשמירתו, תראו פה, כל שחבתי בשמירתו, הכשרתי את נזקו. זו משנה כזאת עם כמה סיסמאות לקוניות כאלה, אז זה החלק הראשון. אז רש"י שם מביא שתי לשונות להסביר את הדבר הזה. מה הכוונה? הכשרתי את נזקו, כלומר, אומר רש"י, אם הזיק, הכשרתי וזימנתי אותו היזק, שלא שמרתיו יפה, כך מצאתי. מכאן נראה, כל שחבתי בשמירתו, הכשרתי את נזקו. מה זאת אומרת? אומר רש"י, חבתי בשמירתו, הרשלנות שלי היא זו שגרמה לנזק, ולכן תובעים אותי לשלם. לישנה אחרינה, הכשרתי את נזקו, עליי לתקן, להכשיר ולתקן את נזקו. כלומר, אני חייב לשלם. אז יש מאחרונים שרוצים לומר שהלישנה אחרינה בדיוק באה להגיד את זה. ההכשר של הנזק זה לא שהרשלנות בשמירה גורמת לתביעה. התביעה היא בגלל האחריות כי זה ממוני. רק זה קיים רק על מי שאני חייב בשמירתו. אבל לא שהרשלנות בשמירה הכשירה את ההזק או גרמה לאפשרות לתבוע את ההזק. אז זה, כך לומדים כמה אחרונים בדברי רש"י. באבן האזל הוא בעצם הראשון שמציג את החקירה הזאת בצורה, לא יודע אם הראשון, אבל הוא בדרך כלל המקור העיקרי שמביאים בהקשר הזה, והנה ידועה החקירה עם חיוב נזיקין ומצד שהתורה הטילה דין שמירה לבעלים, ומחויבים בעד חסרון שמירתן, או דהבעלים מחויבים לשלם כשממונה מזיק, ושמירה היא פטור שפטרה תורה להבעלים משום אונס, כיוון ששמרו כראוי. והנה מלשון הרמב״ם שכתב, כל נפש חייב וכולי, הבעלים חייבים לשלם, שהרי ממונה מזיק, הרמב״ם שראינו בשיעור הקודם, משמע בזה הוא עיקר החיוב, הטעם בחיוב התשלומים, ולא זה בשביל זה מחויב בשמירה. כן? זאת אומרת, הטעם של החיוב בתשלום, זה בגלל שזה ממוני, לא בגלל שהתרשלתי בשמירה. והנה, אומר אבן האזל, הנפקמין המחקירה הזו, נראה לבאר באופן זה. אם הבעלים לא שמרו בהמתן, ואחר שמרה, כגון שהיא ניחוה בדלת פתוחה, ובא אחר וסגרה וחתרה. כן? אז הבהמה בעצם, אני שרתי דלת פתוחה, הדלת של הבהמה פתוחה, ובא מישהו אחר ועמד בדלת ושמר על הבהמה, או סגר את הדלת. ועכשיו הבהמה חתרה ויצאה מתחת לקיר, או מתחת לדלת, לא משנה. חתרה, שזה אונס. אז אומר האבן האזל, דאין לבוא כאן מדין, תחילתו בפשיעה וסופו באונס. למה? וזהו דווקא אם הייתה בלא שמירה, והייתה יכולה להזיק בלא האונס. אבל איך היא דה על כל פנים הייתה שמורה, אלא שבעלים לא שמרו אותה, אז על פי סברה, תליה באח דינה. כן, הדין במקרה כזה, תלוי בחקירה שאמרנו למעלה. ואם חיוב תשלומים מטעם חיוב שמירה, אם כן עיקר החיוב שלא להניח בהמה בלתי שמורה. וכיוון זה באמת הייתה שמורה, אף שלא הייתה השמירה מצד הבעלים, אבל על כל פנים, לא הייתה אצלם בהמה בלתי שמורה. אבל אם נעמדה פטור מצד אונס, ובגדר אונס רחמנה פטרי, כדאמר בגמרא, ברי שמניח, אבל עצם חיוב תשלומים בעד היזק ממונו, הוא עיקר דינה, אם כן לא שייך לבוא כאן מטעם אונס, כיוון דו לא שמר כלל, ואיך יוכל לטעון טענת אונס? וכו'. מה הוא אומר? הוא אומר, אם אני הנחתי את הבהמה פתוחה, בעצם פשעתי בשמירה. עכשיו בא מישהו אחר וסגר את הדלת במקום, היא נעל אותה. הבהמה יצאה באונס, היא חתרה מתחת לקרקע, שזה אונס לכל הדעות אם זה, אם זה היה קורה כרגיל, והיא זיקה. אז אם החיוב בתשלום הוא בגלל היעדר שמירה, אז פה לא היה היעדר שמירה, נכון שלא אני שמרתי, אבל הבהמה הייתה שמורה, אז אני פטור. אבל אם החיוב הוא אחריות על זה שממוני יזיק, אז פה ממוני יזיק. רק אני רוצה להיפטר בגלל ששמרתי כמו שצריך והייתי אנוס, לא נכון, אני לא שמרתי כמו שצריך. מישהו אחר שמר במקומי, אבל אני לא עשיתי את מה שהייתי צריך, אז אין עליי פטור של אונס. אתם, אני חושב, יכולים להבין לבד שהנפקמינה הזאת היא נפקמינה די חלשה, אפשר היה להגיד גם, אפשר היה גם להפוך את העניין. יש אולי אפשרות להגיד את זה על מקרה אחר, להגיד את זה על מקרה אחר, אם למשל השארת, לא בא מישהו אחר ושמע, השארתי את הדלת פתוחה, ואז הבהמה חתרה מתחת לקיר, לא יצאה מהדלת הפתוחה, בסדר? במצב כזה, אז אני אומר שאם ההיזק הוא מחמת הרשלנות בשמירה, הוא לא היה מחמת הרשלנות בשמירה, לכן אי אפשר לטבוע אותי על בסיס הרשלנות בשמירה, כי לא זה מה שגרם להיזק. אבל אם באים לטבוע אותי על ההיזק, ואני רוצה לטעון ששמעתי כמו שצריך, לכן תפתעו אותי, כאן יכול להיות שאני פטור, וגם על זה אפשר להתווכח. כך שהנפקמינות האלה הן נפקמינות מפוקפקות, ואני אגיד אולי יותר מזה, כמעט כל הנפקמינות, ומביאים עשרות ומאות נפקמינות, כל השיעורים על נזיקים, על בבא קמא בישיבות, נזקקים לחקירה הזאת ומביאים נפקמינות בה, אני כמעט לא מכיר נפקמינה לחקירה הזאת. כל הנפקמינות העצומות שמביאים, רובן לדעתי לא מתחילות. זה לא באמת נפקמינה בחקירה הזאת, אפשר לדחות אותן, וזה האמת שזה נכון לכמה חקירות מאוד יסודיות, למשל החקירה של, כן, תמיד קופצת לי בהקשר הזה, חקירה על כל מיני דברים של האם נגיד פיקוח נפש בשבת, האם זה אוטרה או דחויה. כן, חקירה שכולם תוכנים אותה ומביאים נפקמינות, לדעתי אין איזה שום נפקמינה אחת אפילו. לחקירה הזאת, לא משנה אם זה אוטרה או דחויה, זה שום נפקמינה. בסופו של דבר אסור לך לעשות משהו שלא נדרש לצורך הפיקוח נפש, גם אם זה אוטרה. זה שזה אוטרה זה יפה, אבל זה אוטרה לצורך פיקוח נפש, אם זה לא צריך אז לא. ואם זה לצורך הפיקוח נפש, אז מותר גם אם זה דחויה. אז מה הנפקמינה? מה תגיד שאני צריך לעשות תשובה, כי בכל זאת יש פה עבירה אם זה דחויה, רק היא נדחתה, האיסור נדחה, אבל עדיין עברתי עבירה, זה לעשות תשובה, זה שטויות כמובן. לא צריך לעשות תשובה על דבר שיש עליי מצווה לעשות אותו, לא רק שמותר לי לעשות אותו, יש עליי מצווה לעשות אותו. במסגרת התשובה אני גם אגיד שאני מקבל על עצמי לאבא לא לחזור אל זה החטא לעולם, שכשיהיה פיקוח נפש אני לא אוכל אל שבת, זה חלק מהתשובה, להתחרט ולקבל לאבא לא לחזור על זה שוב. ברור שלא צריך לעשות תשובה על דבר כזה, להפך, מגיע לי שכר על דבר כזה. קיצור, אני לא מכיר שום נפקמינה בין אוטרה לדחויה בעניין הזה, וגם פה באמת החקירה הזאת, למרות שהיא חוזרת ובכל מקום מביאים לה כל מיני נפקמינות, ותסתכלו טוב טוב על הנפקמינות שמביאים, אתם תראו שבאמת כמעט את כולן אפשר לדחות. הנפקמינה הקלאסית ביותר שמביאים בהקשר הזה, זה הנפקמינה של חובת הראיה. מחלוקת של הפני יהושע והחזוני, זה ידוע, כל האחרונים מביאים את זה. הפני יהושע בתחילת הפרק שלנו, בדפנו נובב עמוד ב', אומר ככה, ולא מצינו בשום מקום שיצטרך המזיק להישבע ששמרו כראוי, אלא נראה דאדרבה, ניזק מחויב להביא ראיה שלא שמרו המזיק כראוי. נגיד שהבהמה שלי הזיקה את הבהמה של חברי, ידוע היא בהמה שלי והיא הזיקה, אין ויכוח על העובדות האלה. השאלה אם אני התרשלתי בשמירה או שמרתי כמו שצריך. אומר הפני יהושע, לא שמענו בשום מקום שהמזיק יצטרך להעביר, להישבע ששמרו כראוי. נטל הראיה מוטל על הניזק, ולמה? כי מי זה המוציא פה? המוציא מחברו זה הניזק, הוא רוצה שהמזיק ישלם לו. אז הוא המוציא מחברו, אז תביא ראיות שבאמת מגיע לך. כך טוען הפני יהושע. ולכן הפני יהושע מבין שנטל הראיה מוטל על הניזק. אבל החזון איש אומר, הפוך, ויש לעיין, כן פה, ויש לעיין, ויש לעיין בבעלים אומרים ששמרו כראוי, היא על הבעלים לברר בעדים, או על הניזק לברר שפשעו הבעלים, ומשמע דה על הבעלים לברר, כיוון דהיזק לפנינו חשיב המזיק יתואן דבר מחודש ועליו לברר, וכו'. מה הוא אומר החזון איש? הוא טוען הוא טוען שחובת הראיה היא על, על המזיק. עכשיו זה מוזר, המוציא מחברו זה הניזק. אז איך אתה יכול להטיל את חובת הראיה על המזיק? המזיק צריך להביא ראיה כדי להיפטר. אז אומר החזון איש, אז המסבירים האחרונים בדעת החזון איש, שהחזון איש מבין שהמחייב בתשלום הוא עצם העובדה שממוני הזיק, לא רשלנות בשמירה. הטענה ששמעתי כמו שצריך היא טענת פטור. ולכן הם אומרים ככה, אם באמת זאת התפיסה, אז הרי זה שהשור שלי נגח את השור שלך זה כבר ידוע. זאת אומרת, השור ששייך לי הזיק, אז קודם כל אני חייב לשלם. עכשיו, אני רוצה לטעון ששמרתי כמו שצריך ולהיפטר. זאת כבר טענת פטור. אם אני רוצה להיפטר, שאני אביא ראיה כדי להיפטר. אני חייב, כל עוד לא הוכחתי ששמרתי כמו שצריך. לכן אומר החזון איש שנטל הראיה מוטל על המזיק, למרות שהוא הנתבע פה. הפני יהושע טוען שהרשלונות בשמירה היא המחייבת בתשלום. אז מה? אז כל עוד הניזק לא הוכיח שהתרשלתי בשמירה, מי אמר שאני בכלל חייב לשלם לו? שיוכיח שהתרשלתי בשמירה כדי להראות שאני חייב לו כסף. החזון איש שאומר שהנטל הראיה הוא על המזיק, זה בגלל שהוא טוען שהעצם העובדה שממוני הזיק היא כשלעצמה מחייבת אותי בתשלום. אני רק יכול להיפטר אם אני אוכיח ששמרתי כמו שצריך. אבל בשביל זה נטל הראיה הוא עליי. אני צריך להוכיח שמרתי כמו שצריך. ככה מסבירים, בדרך כלל רב שמואל, כולם הולכים אחריו כצון לטבח. אבל האמת שזה לא נכון. כשמסתכלים בחזון איש, ברור לגמרי שלא זה מה שהוא אומר. תראו עוד פעם, אני מביא עכשיו את לשונו. ומשמע פה. ומשמע דעל הבעלים לברר, כיוון דהעזק לפנינו, חשיב המזיק כטוען דבר מחודש, ועליו לברר. מה הוא מתכוון לומר? נדמה לי שמה שהוא מתכוון לומר, זה שהרי בסופו של דבר אדם צריך לשמור את ממונו שלא יזיק. נכון? עכשיו אתה טוען ששמרת כמו שצריך ובכל זאת זה קרה. זאת טענה לא סבירה. כי אם שמרת כמו שצריך, שמירה כמו שצריך, פירושה שמירה כזאת שלא סביר שיקרה נזק. זה הפירוש לשמור כמו שצריך. נראה זה גם בתחילת הפרק שלנו. אז אם זה ככה, בעצם הטענה שאתה טוען היא טענה לא סבירה. אתה טוען שמרת כמו שצריך ובכל זאת קרה נזק. השני אומר, הוא לא שמר כמו שצריך ולכן קרה נזק, זאת טענה סבירה. נטל הראיה מוטל על מי שטוען טענה לא סבירה, אפילו שהוא המוחזק. השני הוא המוציא מחברו, הניזק הוא המוציא, אבל כיוון שהמזיק, שהוא המוחזק, טוען טענה לא סבירה, נטל הראיה מוטל עליו, כך אומר החזון איש, זה חידוש מעניין, הוא רוצה לטעון שנטל הראיה לא נקבע רק לפי השאלה מי מחזיק בממון, אלא מה שמשחק פה תפקיד גם הסבירות של הטענות של שני הצדדים, אם יש צד שטוען טענה מאוד לא סבירה, הוא הופך להיות זה שנטל הראיה מוטל עליו. ואם זה באמת כך, אז יוצא שגם החזון איש מניח שנטל הראיה בסיסית מוטל על הניזק. רק כיוון שפה יש טענה לא סבירה של המזיק, לכן משיתים עליו את נטל הראיה. או במילים אחרות, גם החזון איש וגם הפני יהושע מסכימים שהרשלנות בשמירה היא המחייבת בתשלום. אם אנחנו הולכים עם הכיוון הזה. לכן הנפקמינה הזאת גם לא נפקמינה כל כך ברורה, לפחות לכיוון אחד, זאת אומרת, מי שאומר שנטל הראיה הוא יהיה על ה... זאת אומרת, נגיד ככה, מי שאומר שהאחריות על ממוני שהזיק היא המחייבת בית השלום, והרשלנות בשמירה פותרת, ודאי יגיד שנטל הראיה הוא על המזיק, כמו החזון איש. אבל מי שאומר שהרשלנות בשמירה היא המחייבת, יכול להגיד בין את החזון איש ובין את הפני יהושע. את התלות היא רק לכיוון אחד, לא לשני כיוונים. עוד מעט נראה גם בהמשך עוד, אני אפגום עוד יותר בנפקמינה הזאת. יש פה גם, זה רק אנקדוטה מעניינת, אז אני אביא גם את זה, יש בגמרא בדף וב, הגמרא אומר, כשהזיק חב המזיק, שואלת הגמרא חב המזיק, חייב המזיק מבעלה. מה זה כשהזיק חב המזיק? שהזיק חייב המזיק. אמר רב יהודה, אמר רב, אי תנא ירושלמי יהודי תני לישנא כלילה. זו לשון כלילה לא מדויקת כזאת, אז אומר חב, אבל בעצם אני צריך להגיד חייב. כך לומדים בדרך כלל. אבל הגר"א יש פה פירוש גאוני. הגר"א טוען, כשהזיק חב המזיק, הכוונה חב, כשהזיק השור, הוא חב את המזיק, את בעליו, לשלם. ולכן לא שנו חייב המזיק, אלא חב המזיק. רק השאלה הייתה, למה כתוב חב המזיק ולא חב את המזיק? אז על זה עונים, תנא ירושלמי יהודי תני לישנא כלילה. האשמתה של העת, לא המעבר של החייב לחב. כי אחרת הוא אומר, אז למה בשאר המשניות כתוב תמיד חייב ולא כתוב חב? מה בדיוק המשנה הזאת זה תנא ירושלמי כזה מוזר, שמקצר בלשונו. כל הקטע הזה ממש מוזר. הגרם הציע פה פתרון ממש גאוני, הוא אומר, כשהזיק חב המזיק, זה מנוסח במדויק לגמרי. כשהזיק השור, הוא חב את המזיק, הוא גורם למזיק להתחייב בתשלום. רק השאלה היא, למה כתוב חב המזיק ולא חב את המזיק? אז זה אומרים, זה תנא ירושלמי שנקט לישנא כלילה, כמו בן גוריון, כן, שהשמיט את העטים. בן גוריון היה מדבר בלי עט. אז ככה הוא אומר. עכשיו, לפי הקריאה הזאת, מה זה כשהזיק חב המזיק? השור חייב אותי לשלם. מה זאת אומרת? די ברור שמה שמחייב אותי בתשלום זה לא הרשלנות בשמירה, אלא עצם העובדה שהשור הזיק, זה מה שחייב אותי לשלם. לא הרשלנות בשמירה, אלא עצם העובדה שממוני הזיק. נדמה לי שגם זה כתוב שם. בכל אופן, אני אביא אולי עוד... אני אביא אולי עוד הסתייגות מהנפקמינה הזאת. יש בגמרא בדף כף א', הגמרא מדברת על משסה כלב. אם אני משסה כלב בכבשה, הוא נשך אותה או שמזיק אותה, אז אני חייב לשלם. מה קורה אם אני משסה כלב של חבר שלי, בבהמה של גורם שלישי? אז אומרת הגמרא, אני פטור כי הכלב הוא לא שלי, והוא פטור כי הוא לא אשם, אני שיסיתי את הכלב. הגמרא מביאה שם שאני פטור. אז יש שם כמה אחרונים, אלת השחר מעריך בזה, והחזון איש, והפני יהושע, כולם, גם החזון איש וגם הפני יהושע, שימו לב, זה בכלל מעניין, אומרים, מה קורה אם אני שיסיתי כלב שלי עצמי, לא של מישהו אחר. בגמרא מדבר שאני שיסיתי כלב של חברי. מה קורה אם שיסיתי כלב שלי עצמי? בבהמה של מישהו אחר. אומרים האחרונים האלה, אני פטור. שיסיתי כלב שלי עצמי. אני פטור. עכשיו תבינו, אם הכלב נמצא במלונה, ואני פתחתי את הדלת, או לא נעלתי אותו כמו שצריך, והוא יצא ונשך, אז אני חייב. אז כשאני שיסיתי, לא רק אפשרתי לו לצאת, אלא אני זה שגרמתי להזק, אז אני אהיה פטור? איך אפשר להגיד דבר כזה? אז לא יעלה על הדעת, האמירה הזאת. קצת דומה לזורק לי מראש הגג, כן, ובא אחר וקיבלו בסייף, ובא אחר ושבר אותו, אז יש קצת בגמרא ששניהם פטורים. מה קורה אם אני זרקתי מראש הגג, ורצתי מהר למטה ושברתי אותו רגע לפני שהוא הגיע לקרקע? יש מאחרונים שרוצים לטעון שגם אז אני פטור. על השבירה אני פטור, כי כשזרקתי למעלה זה כבר היה שבור, אז יש זרקתי למעלה אני פטור, כי בסוף בסוף לא זה מה ששבר את הכלי. כאילו שיש פה שני בני אדם, רק במקרה הזה שני בני האדם האלה זה אני. אז פה יש בדיוק אותו דבר. כשאני משסה כלב של מישהו אחר, אז הוא פטור כי הוא לא אשם, ואני פטור בגלל שהכלב הוא לא שלי. אבל אם אני משסה כלב שהוא שלי, אז אני גם אשם וגם הכלב שלי. איך אפשר לפתור אותי על דבר כזה? אם אני לא שומע עליו והוא מזיק, אני חייב. אז אם אני גרמתי להזק באופן אקטיבי, אז אני אהיה פטור. איך אפשר להגיד דבר כזה? הדרך היחידה להבין דבר כזה, כאן אני חוזר למה שבנימין רצה להגיד קודם, נדמה לי שהדרך היחידה להסביר את הדין הזה, זה לומר כך, לפחות בנזקי קרן. כאשר הכלב מזיק, מי שחייב לשלם זה הכלב. רק לא מעמידים כלב בבית דין, לכלב אין ממון. החיוב עובר לבעליו. וזאת בעצם המשמעות שאני חייב באחריות הנזקים שממוני גורם. בעצם ממוני הוא זה שחייב בתשלום. רק אני הבעלים, אני יש לי את הכיס, אני בעל הממון, אני הבן אדם. אותי אפשר לתבוע, אז לכן מעבירים את, את, את התביעה אליי. עכשיו תראו, אולי אני אביא רק דוגמה, הגמרא מדברת על שור הפקר שנגח, שור המדבר, כן? אז הגמרא אומרת, נגיד שור המדבר נגח, ועכשיו בא מישהו וזכה בו. אומרת הגמרא, לא יעזור לו, הנזק יש לו זכות בשור, לפני שאתה תפסת את השור, כי שור שנגח משלם מגופו, שור תם, משלם מגופו, אז לנזק יש בעצם זכות בשור, לפני שאתה באת ותפסת אותו. אז מה פירוש, כשהשור היה הפקר, אז מה זאת אומרת הוא משתלם מגופו, ולכן הוא שייך לנזק? מי חייב לנזק את התשלום הזה מגופו של השור? אין פה נטבע. רואים פה שיש חיוב על השור עצמו. נכון שאם יש לו בעלים, אז אנחנו מסבים את החיוב ותובעים את הבעלים. אבל אפילו כשהוא הפקר, אז החיוב מוטל עליו. זאת אומרת שיש חיוב על הבהמה עצמה. לפחות אני אומר בשורתם שמשלם מגופו. השאר זה יותר מסובך. עכשיו, אם באמת זה כך, אז תראו עכשיו מה קורה במשסה כלב. כשאני שיסיתי את הכלב, אז הטענה של הכלב בעצם, מה אתם רוצים ממני? שיסו אותי, אני פטור. אני לא אשם, הבן אדם עשה לי את זה. ברגע שהכלב פטור, אין חיוב להעביר אליי. הרי למה אני חייב לשלם? הכלב הזיק, הוא מתחייב, אלא שאת החיוב שלו מעבירים אליי, כי אני הבעלים שלו. אבל אם על הכלב עצמו לא נוצר חיוב, אז אין את מה להעביר אליי. זה לא בגלל חוסר אשמה. ודאי שאני אשם, אם אני רק פתחתי את הדלת בפניו, אז אני אהיה חייב. למה אני אהיה חייב? כי אז כשהכלב יצא והזיק, הוא לא יכול לתלות את האשמה בי. אני פתחתי את הדלת, אבל אני לא שיסיתי אותו, זו החלטה שלו, הוא החליט לצאת ולנשוך. אז יש עליו חיוב. וכיוון שאני פשעתי, מעבירים את החיוב שמוטל עליו, מעבירים אליי. אבל אם אני שיסיתי אותו, ברגע ששיסיתי אותו, אז הכלב בעצמו פטור, הוא לא אשם, הרי הבן אדם עשה לו את זה. ממילא אין מה להעביר אליי את החיוב. כי אם הכלב פטור, במה יחייבו אותי? זה הדרך היחידה שאני מצליח להסביר לעצמי את הדעה הזאת של האחרונים, שגם מי שמשסה כלב שלו עצמו, פטור. עכשיו תשימו לב, את זה אומרים גם הפני יהושע וגם החזון איש. ועוד אחרונים. זה מסתבר אך ורק לפי התפיסה שהחיוב הנזיקי הוא אחריות על הממון שלי שהזיק, הוא לא רשלנות בשמירה. אם זה היה רשלנות בשמירה, פה הייתה אולטרה רשלנות. ברור שאפשר לבוא אליי בטענות. אבל אם אני אומר שהחיוב הנזיקי הוא בגלל שממוני הזיק, לא רשלנות בשמירה. רק אם לא התרשלתי בשמירה, פותרים אותי. ועכשיו אני מסביר את זה. איך? אני בעצם אומר ככה. בעצם הממון שלי שהולך ומזיק מתחייב בעצמו. ברגע שהוא התחייב, מעבירים אליי את החיוב. אבל זה כל עוד הייתה רשלנות. כי אם שמרתי כמו שצריך, לא יעבירו אליי את החיוב שמוטל עליו. אז תגידו, בסדר, שיקחו ממנו, כמו בשור הפקר. שיקחו ממנו, לא ממני. לא, כי זה יהיה על חשבוני, הרי הוא שייך לי. בשור הפקר, כשלוקחים אותו, אף אחד לא מפסיד מזה. אבל פה כשהוא שייך לי, אם ייקחו את התשלום מגופו, ממנו עצמו, אז פוגעים בזכויות שלי, הרי הוא שייך לי. בעצם חייבתם אותי לשלם, אבל אני לא חייב לשלם כי שמרתי כמו שצריך. זה בעצם ההסבר בצד השני של החקירה. כשאני מדבר על חיוב לא מחמת הרשלנות בשמירה, אלא מעצם העובדה שממוני הזיק, רק אם לא התרשלתי אז אני נפטר, ההסבר יכול להיות שהוא ההסבר הזה, שבעצם הממון שלי הוא המתחייב בתשלום, מעבירים את זה אליי, אלא אם כן שמרתי כמו שצריך, שאז אני פטור. בסדר? עכשיו, אם זה כך, אז פני יהושע והחזון איש, שניהם מניחים פה, כי הם אמורים את הדין הזה, אז מה הם מניחים? הם מניחים שהחיוב בתשלום הוא לא הרשלנות בשמירה, הוא עצם העובדה שממוני מזיק. איך זה מסתדר עם מה שראינו קודם, ששניהם מסכימים שחיוב התשלום הוא הרשלנות בשמירה? אז כאן זה לקח מעניין לגבי חקירות ישיבתיות. אנחנו הרבה פעמים כשמציבים חקירה, מציבים אותה באופן דיכוטומי. האם הרשלנות בשמירה מחייבת, או עצם העובדה שממוני הזיק מחייב. אבל האמת, שיש גם אפשרות ששניהם ביחד מחייבים. למה להניח שזה או זה והשני תנאי, או שזה השני וזה תנאי? הרי שניהם צריך, זה כולם מסכימים. צריך שזה יהיה שלי וצריך שתהיה רשלנות בשמירה. השאלה היא זה מי המחייב ומי הוא תנאי צדדי. אני אומר שניהם מחייבים עיקריים, אף אחד מהם הוא לא תנאי צדדי. ההצטברות של שניהם יהיה מחייבת. עכשיו, אם זה ככה, בואו ננסה, כמו שהסברתי קודם, למה? כי החיוב מוטל על השור. רק עליי אי אפשר להטיל את החיוב, אלא אם כן התרשלתי בשמירה. אז בעצם מי הוא המחייב העיקרי? שניהם. זה שזה ממוני, והתרשלתי בשמירה ביחד, יוצר את החיוב עליי. עכשיו מה? כשאני שואל את השאלה על מי נטל הראיה, מה התשובה? ברור שזה ניזק. כל עוד הוא לא יוכיח שהתרשלתי בשמירה, הוא לא יכול לבוא אליי בטענות, שיבוא אל השור שלי בטענות. אבל לא יוכל לקחת מהשור שלי כלום, כי הלקיחה מהשור שלי פוגעת בי. בשביל לקבוע אותי, הוא צריך להוכיח שהתרשלתי בשמירה. אז נטל הראיה הוא עליו. אבל כשאני שואל את השאלה, האם אני משסה כלב שלי? האם אני עדיין אפטר? התשובה היא כן, אני עדיין אפטר. ואין סתירה. הסתירה נובעת מזה שתפסנו את החקירה בתור משהו דיכוטומי. זה או הרשלנות בשמירה, או האחריות על ממונו. אבל אם אני אומר לא, זה הצירוף של שניהם ביחד. לא או זה או זה, הצירוף של שניהם ביחד יוצר את החיוב הממוני, אז אין שום סתירה בין שתי הפסיקות האלה. ולהפך, אני מראה לכם שזה גם בחזון איש וגם בפני יהושע. כך שבסופו של דבר נדמה לי שזה אפילו אולי ההסבר המתבקש יותר. אני רוצה לסיים בעוד נקודה אחת, עשיתי באמת את החלק הזה יחסית מהר, אבל פחות או יותר אני מקווה שהדברים מובנים, זה רק הקדמה כל הסיפור הזה. דוד פוברסקי רוצה לפשוט את החקירה הזאת של האבן האזל, מזה שכשאדם, שממון שלי מזיק מישהו אחר, יש בזה גם איסור ולא רק חובת תשלום. ראינו קודם, נכון? ההנחה המקובלת גם בגמרא וגם במפרשים ובפוסקים, שיש פה איסור ויש פה חובת תשלום. עכשיו הוא אומר, לפי הצד שהשמירה זאת רק טענת פטור, ואת אם בעצם מה שמחייב אותי בתשלום, זה עצם העובדה שממוני הזיק. אם שמרתי כמו שצריך, יפטרו אותי. אז בעצם יוצא שאני לא צריך לשמור. אני יכול לא לשמור. רק אם שמרתי כמו שצריך, אני יכול להיפטר. אז איך אפשר להגיד שיש איסור? מזה שיש איסור מוכח שהרשלנות בשמירה היא המחייבת בתשלום ולא עצם העובדה שממוני הזיק. אבל הדבר הזה הוא לא ראיה. משתי סיבות. סיבה ראשונה מה שאמרתי למעלה. הרי אנחנו מדברים על השמירה כעילה נזיקית, אנחנו מדברים על זה, על שמירה של חושב משפט, לא על האיסור. יכול, בואו נראה ככה. נגיד שהחובת התשלום היא בגלל עצם העובדה שממוני הזיק, לא בגלל הרשלנות בשמירה. הרשלנות בשמירה היא טענת פטור. אבל זה לא נכון ללמוד מכאן שאין חובה לשמור. ודאי שיש חובה לשמור. מי שלא שמר עבר איסור. השאלה האם זאת עילה לתביעה נזיקית? שאלה אחרת, מי אמר? יכול להיות שהעילה לתביעה נזיקית זה זה שממוני הזיק. ואם אני שמרתי כמו שצריך, זה רק יפתור אותי מהתשלום. אבל הדיון האיסורי לא קשור בהכרח לדיון על העילה הנזיקית, לדיון המשפטי. כל מה שהבאתי בשיעור הקודם וגם בתחילת השיעור הזה. זה כיוון אחד לדחות את הראיה שלו. הכיוון השני זה מה שאמרתי קודם, הזכרתי את זה קודם עם השביטת בהמתו, אם אתם זוכרים. הוא מניח שאם יש איסור להזיק, או שממוני מזיק, הכוונה יש חובת שמירה. אין הסבר אחר, אחרת מה, כשממוני הולך ומזיק, מה זה קשור לאיסור שלי? איך אתה מטיל עליי איסור? איסור שלי זה רק במקום שבו אני לא שמרתי, כי זה הצד שלי בהזיק, מה, אחרת מה אני עשיתי בעניין הזה. אבל כמו שאמרתי קודם, זה לא הכרחי. בהחלט תיתכן תפיסה שעצם העובדה שממוני הולך ומזיק, זה בעצמו מהווה איסור שאותו אני עושה, כמו שביטת בהמתו. ולכן יכול להיות שבאמת אין עליי חובת שמירה. טענה ששמעתי כמו שצריך היא רק טענת פטור. בסדר? אבל זה לא קשור אבל זה לא קשור לזה שיש איסור כשממוני מזיק. האיסור הוא לא על זה שלא שמעתי. האיסור על זה שממוני הזיק. עצם העובדה שהוא הזיק מגלגל אלי איסור, כמו שאמרתי קודם על החיוב בכלב המשוסה, אני אומר אותו דבר עכשיו על האיסור. בעצם האיסור, כאילו הבהמה עוברת אותו, רק שכמובן על בהמות אין מה להטיל אחריות על איסורים, אז מטילים את זה עליי. אבל האיסור לא זה שלא שמרתי, אלא זה שהיא עשתה את ההזק. כמו שראינו קודם בשביתת בהמתו, זה שהיא מוציאה מרשות היחיד לרשות הרבים, זה האיסור שלי. בסדר? לא כי אני לא שמרתי עליה או משהו כזה, אלא עצם העובדה שהבהמה שלי עשתה, זה איזשהו סוג של פריפריה שלי, זה מהווה איסור שלי. רב דוד פומרסקי מניח שאיסור אפשר להגדיר אך ורק על חוסר השמירה, לא על עצם ההזק, כי הוא מניח שהאיסור תלוי בה או קשור למעשים שאותם אני עושה. אבל יש בהלכה גם איסורים שמוגדרים כאיסורי תוצאה, נקרא לזה כך. זאת אומרת, ברגע שקרה משהו, האחריות עליו מוטלת עליי. לא זה שלא שמרתי, אלא זה שהבהמה שלי בעצם עשתה הזק. אז זה אופן נוסף לדחות את הראיה של רב דוד פרוברסקי, ולנתק את הקשר בין הממון לבין האיסור, או לפחות בין סוג מסוים של איסור לבין הממון. טוב, נראה לי שאני אעצור כאן, פחות או יותר סיימתי את מה שרציתי. אני אשלח עכשיו רק בקשר אני אשלח עכשיו שני קבצים שמסכמים את שני השיעורים הראשונים שנתתי. אני שם את זה גם במודל, מוסיף את זה כקבצים למודל, וגם בקבצים, אני מקווה שבינתיים ראיתם שזה יסתדר, כן? הדרופבוקס, דיברנו בשיעור הקודם שהדרופבוקס לא היה נגיש לכם, אז בינתיים הבנתי מה קרה שם, הוא נגיש. אם יש עדיין בעיה, אז תעדכנו אותי, אבל הוא אמור להיות נגיש. אתם יודעים איפה מוצאים את זה. תחת, זה נקרא רוחב דעת, שם מתחת לטבלה, יש שם תיקיות של שיעורים של כל הרמים. בתיקייה שלי אתם תמצאו את השיעורים תחת פרק הכונס. אני אעלה את זה גם לשם וגם למודל. שני קבצים על שני השיעורים הראשונים, ואני אשלח לשם קצת הנחיות לקראת השיעור הבא. אז מה לעשות לקראת השיעור הבא? בשיעור הבא אנחנו כבר ממש נתחיל את הגמרא בתחילת פרק הכונס, ואנחנו נדבר בעצם על חובת השמירה, עד איפה חובת השמירה של הבן אדם על הממון. אתם תראו, זה כבר מופיע בגמרא עצמה. אז תראו את הגמרא עצמה, וזה בעצם הנושא שלנו. אני אעלה איזה דף הנחיה גם למודל וגם לדרופבוקס. אוקיי, מי שיש להעיר או לשאול, הייתם שקטים מאוד היום, אני מקווה שאתם, זה לא מצביע על איזה נתק, אני רוצה גם שתעירו לי אם יש איזושהי בעיה עם הזום, ארוך מדי, לא מובן, כל הערה שלא תהיה, אני רוצה שתעירו לי, אני רוצה להפיק לקחים, בסדר? אוקיי, אז אנחנו עוצרים כאן. להתראות.